ערב טוב. אנחנו היום נעסוק בשאלה שהזנחנו אותה מהשיעורים הקודמים, לא לנצח הזנחנוה, עכשיו הגיע לטפל בה. אנחנו לומדים ספר שופטים, ולמדנו שופטים פרק א', וראינו ששבט יהודה עומד במבחן קשה מאוד. מצד אחד אלוהים אומר לו לעלות ולהנהיג, אחרי שהם עושים שאלה מי ינהיג אותנו אחרי מות יהושע בן נון, והקדוש ברוך הוא אומר יהודה יעשה את זה, יהודה יעלה. וראינו שיהודה במקום לעלות, כתוב בפסוק ח' פסוק ת', ואחר ירדו בני יהודה, הם לא עולים אלא יורדים. מה המשמעות של הירידה הזאת? המשמעות של הירידה זה שהם לא עוזרים לשבט בנימין לכבוש את ירושלים, וממילא גם לא עוזרים לשבט דן, שני השבטים שאחר כך נראה בספר שופטים שיהיו שבטים מוכים. שבט דן היה צריך לעזוב את האזור המגורים שלו, הוא לא יכול להיות שכן של יהודה מסיבות שנראה בהמשך הלימוד, ושבט בנימין קורא לו מה שקורא לו אחר כך עם סיפור פילגש בגבעה. שני השכנים מצפון של שבט יהודה לוקים ולא טוב להם מלשון עמתה, ושבט יהודה לא עוזר לשבטים הללו, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב לגוי הזה אדוני בזק, שיש לו מה להגיד, כאשר עשית כן ישלם לך. שבט יהודה לא עולה ולא מושל ולא עומד במבחן הגדול, ירושלים זאת אבן הבוחן, האם הוא יעשה צעד אחד צפונה לכבוש את ירושלים, אף על פי שהיא שייכת לבנימין, בכל זאת אתה המלך, אתה צריך לעלות, אתה צריך להניג. וכיוון שכך הוא שבט יהודה, במקום שהוא ימשול, פלישתים מושלים בו. וראינו את זה בספר שופטים עם שמשון, ששמשון אומר להם, אומרים לשמשון, שבט יהודה בא לשמשון, מה זאת עשית לנו, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. פלישתים מושלים בהם, וזו הסיבה שגם דבורה הנביאה בשירה שלה לא מזכירה בחיית שבט יהודה, לא לטוב ולא לרע, הוא כי הוא לא קיים. ועכשיו נשארה לנו שאלה מאוד מעניינת. שבט יהודה, במעט פסוקים האלה שקראנו בתחילת ספר שופטים, מציע עזרה לשבט שמעון. נכון? מישהו שאל את זה, אני חושב, שהתחלנו ללמוד, והגיע הזמן עכשיו לטפל בעניין. זה מסע מאוד מעניין, לקח לי הרבה מאוד שנים לגלות את התשובה לשאלה הזאת. למה שבט יהודה בכזאת לארג'יות מוכן לעזור לשבט שמעון? בוא, תעלה איתי בגורלי, אני אעלה איתך בגורלך, והנה הם עושים יד יד, יד ביד, וכובשים את כל דרום ארץ ישראל. כובשים את הדרום. לא, כאילו, השאלה למה, לא השאלה למה לא, השאלה יפה של יהודי לשאול למה לא, אבל אם הוא כזה בעל רקורד שלא עוזר לאף אחד, אז מה ראה שבט יהודה לעזור דווקא לשבט שמעון? ברור שיש איזה אינטרס, אומרת יעל. את חושבת בחשיבה חיובית וזה יפה, אבל זה לא עומד במבחן הסיפור התנכי. למה דווקא לשמעון? למה הוא עוזר דווקא לשמעון? זה מה שאני שואל. ובנימין לא צריכים עזרה. זה אינטרס, זה קוראים אינטרס. אז מה האינטרס? לעזור לו מפני מה? לעזור לו מפני מה? למה הוא צריך את עזרתו של שמעון? למה יש לו כזאת להיטות לעזור לשבט שמעון? כן. דיברנו על זה. דיברנו על ליגות תל אמרנה וכל זה. אז וואו, אז פתרנו את עצמנו ולדבר על זה בשנית. סיכום קצר של מה שדיברנו. יפה, טוב, ברוך מזכיר לשכחות. אז בעצם ראינו ש... מה? כן, כן, היברו, היברו. יפה. אז דיברנו, מצאנו את האינטרס. את כנראה לא היית שבוע שעבר. נכון. ברוך הבא. גם אני כנראה לא הייתי. אני שכחתי מה דיברנו. אז בעצם כבר גילינו שבעצם שבט יהודה יש לו אינטרס ליצור גבול רצועת ביטחון דרומית. האיום הגדול ביותר על ארץ ישראל בתקופה ההיא זה ממצרים. וגם אם לא ממצרים, נגיד מצרים זה עוד רדום, הדוב עוד ישן, הדוב המצרי הלך לישון, אבל יש איומים נוספים מהמדבר. מדבר זה תמיד מקום שמשם באות צרות. אז יותר בטוח ליישב את שבט שמעון. הגענו לזה דרך ה-70 מלכים, בעונות ידיהם, איך זה של אדוני בזק, יש 70 מלכים מתחת לשולחן, איפה הוא השיג כל כך הרבה מלכים. וסביב זה הגענו למסקנה של מה שתחותי מס השלישי, הזכרנו כל זה, הזכרנו. אז עכשיו אנחנו פנויים לעסוק בשאלה הבאה בתור, תראו, אנחנו לא מבטר על אף שאלה, ככה, זה כלל גדול. למה יהושע בן נון לא פטר אותנו מהעונש הנורא הזה? איך היה יכול יהושע בן נון לפטור אותנו מהצרה הנוראה הזאת שהתרחשה עלינו בתקופת השופטים? למנות יורש תחתיו, או לפחות לבקש, להתפלל, להגיד לקדוש ברוך הוא, אל נטיע דעת השם כצאן. הרי יהושע בן נון מאוד מאוד מקפיד לעשות את מה שמשה רבנו עשה. משה רבנו קרא את ים סוף, יהושע בן נון קרא את הירדן. משה רבנו בלבל את עמלק עם הידיים ככה למעלה, יהושע בן נון עצר את השמש והירח. כל מה שהוא עושה, יהושע בן נון, משה רבנו עשה מעמד הר סיני, יהושע בן נון עשה מעמד הר גריזים והר עיבל. ממש סימטרי, יש פני חמה כפני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. מאיפה יש ללבנה אור? מהשמש, ממשה רבנו. אותו דבר יהושע בן נון, מאיפה יש לו את כל מה שיש לו? ממשה רבנו, נער לא ימיש. אז השאלה הגדולה, אז למה דווקא בדבר הזה, שהוא עצמו התחיל את שלטונו וקיבל את המנהיגות מכוח התפילה הזאת של משה, למה הוא לא חוזר לזה? למה הוא לא מבקש בעצמו מנהיג? כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לעשות דבר שמעולם לא עשיתם. מעולם לא. נדיר שאליו חושב בצורה כזאת. צריך לחזור לספר יהושע ולחפש שם את השורשים, למה יהושע בן נון לא מינה יורש תחתיו. מה יכול להיות הסיבה שהוא לא עשה את זה? בלי להמציא, אנחנו לא יכולים להגיד, כל אחד יכול להגיד. נהוג לומר, התנ"ך שותק, אפשר להגיד עליו מה שרוצים, אבל התנ"ך לא שותק. בשיטה שאנחנו לומדים הוא צועק, הוא לא נותן שיגידו עליו משהו לא מבוסס, מה שלא קופץ מתוך הפסוקים. לכן אנחנו צריכים לעשות תהליך של השתלשלות, נקרא לזה. וזה מה שאף פעם לא עשיתם. מעולם לא למדתם ספר למפרע. נתחיל מהסוף, לרד להתחלה. נקרא אותו הפוך. נתחיל לחפש אחורנית, עד שנגיע למקום שנוכל להגיד, אהה, פה מתחיל הבעיה, פה אנחנו מתחילים להבין למה יהושע בן נון לא מינה יורש תחתיו. ובזה היה מציל אותנו מכל הצרות הנוראיות של ספר שופטים, שאנחנו התחילתם קצת ראינו, ובסופם עוד יותר. מלחמות אחים, חוסר אחדות, עבודה זרה, התנהלות של סדום ועמורה. כל זה קורה בגלל שלא עלה שבט יהודה למלוך על ישראל כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לעשות. ולמה שבט יהודה לא עלה לעלות לא למלך? כי לא רצו אותו. אז למה לא רוצים אותו? זאת שאלה. כמו שיהודה, כמו ששאלנו על יהושע בן נון, למה אתה לא ממנה יורש תחתיך, או לפחות מבקש שלדעת השם לא תהיה כצאן אשר אין הרועה אחרי זקנתך ואחרי מותך. למה לא רוצים את שבט יהודה? למה עושים מן איזה הגרלה כזאת? קודם כל נראה מי בתחילה, אחרי זה, ויהודה כבר מרגיש שלא רוצים אותו, אז הוא הולך הביתה, הולך הביתה, אז עשה לו מה שנעשה וקרה מה שקרה, עד שיבוא דוד המלך, גם על זה דיברנו שבוע, לפני כמה, לפני שבוע. כן. נכון, או שנדרש מלך. לא, ברור שעכשיו הם לא דרשו מלך. אתה אומר, אנשי אפרים עשו הפגנה כזאת גדולה ואמרו, לא רוצים מלך. לא רוצים מלך, עכשיו תשים עליך מלך, אם אתה רוצה. אם תאמר, תשים עליי מלך, אבל אנחנו לא רוצים מלך, אנחנו רוצים להמשיך את השלטון שלנו. נכון? זה מה שקרה, בגלל האימות הזה שזה לא הזמן עדיין, זה מה שהם שואלים בשאלה המוסכמת, שהם שואלים מי עלינו בתחילה למלחמה. זאת אומרת, הטיעון שלהם שעדיין יש מלחמה, אז עדיין לא הארץ נכבשה. אם הארץ נכבשה, אז עוד לא הגיע זמן מלך. אבל מה הקדוש ברוך הוא חושב על זה? אם הוא אומר, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו, אז הוא מוחק את המילה בתחילה, והוא אומר, שבט יהודה יעלה, והמשמעות של זה שימלוך. זה המשמעות. תאחדו אותם, תאחדו את האומה. לפי הרמב״ם ודאי. לפי הרמב״ם אומר, זה מצווה. התורה, שלוש מצוות נצטוו, גם לפי חז"ל, קשה לי קצת על הפרשנים שחושבים שמלך זה בדיעבד. לפי חז"ל, מלך זה לכתחילה. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכיסתם לארץ. להמליך עליהם מלך! שואל ראשונה, להמליך מלך. מה? הם לא שמעו על אברבנאל חז"ל שאומר שמלך זה עונש, או הנציב שחושב שדמוקרטיה יותר טוב?
גם משמואל, לא?
כן. גם ספר שופטים מגיע משמואל.
זה אותו סופר, אבל תראה איך ספר שופטים מסתיים. מה הפסוק האחרון של ספר שופטים? בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. לא טוב איש הישר בעיניו יעשה. מה הפתרון? פתרון היחיד, משיח בן דוד. אבל בן דוד עוד לא בא, לא צלצל ולא מתקשר, עוד לא נולד. אבל כשהוא יגיע, אז הוא יתקן את כל מה שקרה פה בספר שופטים. וראינו פעם אחת שהוא תיקן, ירושלים. הראש של גוליאת לירושלים. אז זה עוד נדבר, בסדר? זה עוד דברים שעוד נדבר עליהם. אז אנחנו עכשיו מתחילים להשתלשל לספר יהושע, נא לפתוח תנכים, ספר יהושע, פרק כ"ד, ואני ממקד אתכם. פרק כ"ד זה הנאום הפרידה של יהושע בן נון מעם ישראל. ונאום כזה צריך להכין אותו היטב, זה הפעם האחרונה שיהושע ידבר, פעם האחרונה שיצטטו אותו בתנך. שעת שידור אחרונה, מה שנקרא, תוכנית פרידה. ומה יבחר יהושע להגיד? מאוד משמעותי. ואז הוא עושה איתם חשבון היסטורי על כל הדרך שהם עברו, ומגיע איתם עד הכניסה לארץ. ושם נקרא, בואו נסתכל פסוק י' א'. ותעברו את הירדן, ותעברו את הירדן. כן, זה המקום שממנו יהושע בן נון מתחיל את פעולתו. ותעברו את הירדן, ותבואו אל יריחו. וילחמו בכם בעלי יריחו, האמורי, והפריזי, והכנעני, והחיטי, והגרגשי, החיבי, והיבוסי, ויתן אותם בידיכם. וישלח לפניכם את הצירעה, ותגרש אותם מפניכם, שני מלכי האמורי, לא בחרבך ולא בקשתך. ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם, כרמים וזיתים אשר לא נטעתם אתם אוכלים. ואתה, את החשבון, עברתם את הירדן, נלחמתם בלי להילחם, כבשתם בלי לכבוש, אתם אוכלים מה שלא תערכתם בו. הכל קיבלתם. הכל קיבלתם. מידי ששלח אותי השם לתת לכם כל זאת. השם עשה לכם כזה נס. ואתה, עכשיו, יראו את אדוני ועבדו אותו בתמים ובאמת. מה ראה יהושע בן נון שיגיד להם תעבדו את השם בתמים ובאמת? שהוא רואה כנראה שהם עובדים את השם בשקר ובנוכלות. מוזר. ככה למה צריך להגיד תעבדו אותו בתמים ובאמת? ההפך של אמת זה שקר וההפך של תמים זה נוכל. נכון? אז יש פה איזה כנראה משהו שיהושע בן נון חייב להדגיש. תגידו, לא, לא אומר, לא מחייב. אולי הוא מזרז את המזורזים. הם כאלה דוברי אמת וכנים בנפשם עם הקדוש ברוך הוא שרק צריך לזרז אותם קצת. אז הוא אומר, תמשיכו להיות טובים כמו שאתם טובים. נפלא. והסירו את האלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את השם. ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבודו. אם את האלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר, מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצה. בבקשה, אתם רוצים לעבוד אלוהים אחרים? סחתן, כמו שאומרים. או סבבה. כן? פדלו. אני וביתי ואנוכי וביתי נעבוד את השם. אתם רוצים לעבוד אלוהים אחרים? הוא אומר לכל קהל ישראל, תחשבו, כל הציבור הישראלי חוזר לשכם, עומד שם כולם, נאום שהוא בן נון יש לו נאום פרידה אחרון, אומר לעם ישראל, אתם רוצים לעבוד עבודה זרה? לכו. אני נשאר פה. שאלות. אחרי שקראנו את זה עם הדגשות יתרות. נא לשאול שאלות. מה ברור? חזק את העם. לא! אל תלכו לעבוד עבודה זרה, בבקשה מכם! נכון? ככה אתה מתבקש. אנא, שמרו על נפשותיכם מאוד, לבלתי ירו את אלוהי הגויים אשר סביבותיכם. לחזור על מה שכתוב בתורה. שווה לחזור על מה שכתוב בתורה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שיצא להם עשן מהאוזניים. אז למה יהושע בן נון עושה את זה? זאת השאלה. כן. אומרים חז"ל, בגלל שאמר יהושע בן נון את המשפט הזה, איזה העונש קיבל, אל תקשיבו. נולדו לו רק בנות. עונש, מסכן. טוב, הייתי באיזה חנות. אני ואשתי היינו בחנות והתחלנו להסתכל קצת וזה. בא המוכר, אומר, אפשר לעזור לכם? אמרתי לו, תשמע, יש לנו 5 בנות, צריכים לבחור. אז הוא אומר, אני כל כך כאילו מצטער בשבילכם, 5 בנות. אמרתי לו תמיכה על השם, אל תדאג, יש לי גם 7 ילדים, בנים. אז בסדר. עונש כזה. לא, אבל למה חזר אמרו שהוא קיבל עונש? למה הוא קיבל עונש? כי הוא, מה הוא עשה בעצם יהושע בן נון? מה מפריע במה שיהושע בן נון אמר? מה מפריע? מה הוא בעצם עשה פה? כן. נכון. זה החשש. החשש הגדול של יהושע בן נון זה בגלל שהם קיבלו את הכל במגע של כסף, או במגע של פינוק, פינקתי אתכם, עכשיו אתם תצאו מקולקלים. זה אגב יפה מאוד. זה אמיתי גם. זה כנראה הסיבה באמת. אבל אומרת, מה? אתה כבר שופט אותו. קודם כל אנחנו אומרים, לא, אתה צודק, שאלה שלך במקום, הערה שלך במקום, רק זה הערה קודמת. הוא בידל את עצמו. הוא בידל את עצמו. תמשיך. אתה גם הולך לשפוט עכשיו את יהושע, אבל אתה רוצה ללמד עליו זכות. אתה אומר, זה לא שהוא עצבני, זה שיצבנו אותו. זה מה שאתה הולך להגיד. אבל בדיוק, אבל פוק, 180 מעלות הפוך. זה מה שהתכוונת להגיד. זה מנהיג זה? אומר, תלכו לעזאזל, אני פה. משה רבך לא אמר ככה. המדרש, עכשיו אני מצטט את המדרש. משה רבך, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שבאמת עבדו עבודה זרה, לא רק יש להם איזה משהו בלב, כנראה בקרבם יש איזה מחשבות רחשיות כאלה, תמים, זה לא תמים עבודת השם שלהם ולא אמיתי כל כך, אז יש חשש שיכנס שם עבוד הזוירה. אבל אצל בני ישראל שימי משה היה עבודה זרה ממש, עבדו את העגל, עשו העגל מסכה, שרו מהר מן הדרך, אומר לקדוש ברוך הוא, רד שיחת עמך, הם שיחתו, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, עזוב אותם שילכו לעזאזל, אני אעשה אותך. מה אומר לו משה? בשום אופן, אם אתה מוחק אותם, מחקת גם אותי. אני לא ממשיך. הפגנה עשה לו, מחאה. או אני, או כולם. אם אני, אז כולם. אם לא כולם, אז לא אני. ויהושע בן נון אומר לכם, אז אתם לא רוצים? תלכו, אני נשאר. את אומרת, זה פסדו. פסדו. אני משתמש במתודות האלה לפעמים. הרבה פעמים אני משתמש, אני יוצא לי בחיי האזרחיים לעזור לזוגות. ומתייעץ איתי. אז מגיעים אליי זוג כזה במצוקה, הם רבים אחד עם השני, כמה שנים כבר נשואים, ולא טוב להם. והם מתחילים להטיח אחד בשני האשמות. אז אני חוזר אחרי מה שהם אומרים, וזה רבע שעה ככה, הם שופכים אחד על השני אש וגופרית, ואני אומר, אני מבין שאתה אומר עליה ככה וככה, ואת אומרת עליו ככה וככה. אז תתגרשו. מסתכלים עליי בשוק. עכשיו, למה אני מרשה לעצמי להגיד את זה? אני יודע שאם הם רוצים באמת להתגרש, לא היו באים אליי. היו הולכים לעורך דין הכי טוב בשכונה, או לאיזה טוען רבני שיפתח להם תיק ברבנות. הם באים אליי, סיבה שהם לא רוצים להתגרש. אז אחרי שאני אומר להם את זה ככה, בתקיפות, זה בעיה, שהם באים אליי, הם שוכחים הכל. הם עסוקים רק בבעיה של עצמם. ואז השיחה מתנהלת ככה. הם באים ואומרים, חשבנו על זה, ככה זה רגע של גילוי אמת, כזה גיליתי מה שיש בליבם, כאילו חשפתי להם את המחשבות. אבל היא אימא נורא טובה לילדים. אחרי שהוא שחיר אותה, הפך אותה לכלום, שרק רוצה שרב תגיד לה שהיא ככה, תעשה לה ככה. והיא אומרת עליו, לא, אבל הוא סך הכל הוא עושה, יש לו כוונות טובות. כאילו, לא, הוא אומר, טוב, סך הכל. אז הם טוב התחיל לגלות שיש גם, אז אתם רוצים להיות ביחד? טוב, אז עכשיו בואו... תחשבו איך עושים את זה. ככה את חושבת שיהושע בן נון עשה את זה? לא, הרגשה היא שזה לא היה ככה. הרגשה היא שזה לא מתודה. הוא באמת הרגיש שיש להם איזה נטייה לצאת, אבל למה הוא בידל את עצמו מהם? מה יכול היה לגרום ליהושע בן נון? אל תנסו לענות, אתה לא תצליחו כל כך בקלות. לא לנסות לענות. לא מהר. אני אגיד לכם מה יפה בשיטה שאנחנו לומדים. הרי אנחנו כל הזמן, אני לא רק שופך לכם מידע, זה לא השיטה. שפוך מידע, יש ספרים טובים ממני בהרבה, ואנשים ידענים ממני פי כמה. אנחנו לומדים את שיטת הקריאה של התנ"ך. מה התנ"ך? אנחנו הולכים לחפש את מענה לשאלה. למה יהושע בן נון לא מינה יורש תחתיו? ואנחנו לא ממהרים לדבק. אחת התחושות הלא טובות בלימוד, זה שאתה כבר כאילו מסמן את התוצאה, ואתה רק מחפש הוכחות. אתה כבר יודע את התשובה, אבל אני אומר לך, אני לא יודע את התשובה, יכול להיות שתפתיע אותי, אני אפתיע את עצמי. אני לא יודע את התשובה בראש. אבל אני יודע שכך צריך לחפש. שם צריך לחפש את התשובה, וכל פרק שנלמד, אנחנו נלמד באותה שיטה. באותה שיטה, נשאל שאלות קשות, לא נקפוץ למסקנות. בסוף, אחרי שהכל התחבר לים של שאלות, פתאום תראו איך הכל משתלב אחד בתוך השני, וזה נותן באמת את התחושה שהתנ"ך אמר לנו את דברו. הוא דיבר אלינו, לא אנחנו אמרנו עליו. הוא הוציא לפנינו תמונה ברורה וודאית שהיא אחוזה מכל צד. לא נשאר שום דבר פרוץ בצד שלא מובן. כן. תרשום לפניך ששאלת את השאלה הזאת, ועוד איזה זמן, אולי עוד שבוע, שבועיים, שנתקדם קצת לאחור, אתה תתחרט על השאלה הזאת, על, על, על המשתמע ממנה. אני חושב שמי שהכי יצבן אותו זה שבט אפרים. אבל זה תראה בעצמך, למה אני אגיד לך, חלקל לך את הסוף. כן. כן. אז הסברנו, למה שבט אפרים הוא זה שכאילו מחה? בגלל שיהושע בן נון, זה האסון שקרה פה, בגלל שיהושע בן נון לא מינה יורש תחתיו, שבט אפרים טוען, הוא מת טרם זמנו, הארץ הרבה לרשתה, אנחנו היורשים שלו, אנחנו ממשיכים, יש לו רק בנות, בנות לא יכולות למלוך, הדירו נשים מהמרחב הציבורי לרגל המלאכה, תמיד, מה שאלת המכר. יש איזה חיידק חורף כזה שמעצבן את הצקל. ואומרים, אנחנו ממשיכים שלו. אז זה מה שאנחנו שואלים, למה יהושע בן נון לא ראה מראש את הבעיה ופתר אותה? לא, לא, לא. לא, לא. זה קשור לשאלה שלו, לא. את תראי בעצמך שלו. אבל בואו, לא ננסה לפתור פתרונות. אנחנו ממשיכים לחפש את השאלה. עכשיו התווספה לנו שאלה חדשה. מה קרה ליהושע בן נון שהוא בידל את עצמו מעם ישראל? אומר להם, אתם רוצים לעבוד עבודה זרה? לכו. לכו, אני נשאר. אתם ואני, שזה מנוגד לחלוטין למה שעשה משה בחטא העגל. משה רבך לא אמר כן. שאתה תראו את העידוד הזה של שאלת חז"ל. בואו נלך הלאה, נמשיך להשתלשל בספר יהושע אחורנית, ונגיע לפרק כף בית. דילגנו על כף ג' ומגיעים לכף בית. בואו נקרא את פרק כף בית. ואנחנו נקרא אותו ביחד, כיוון שאנחנו... נקרא, לא לחפש, לא לקפוץ למסקנות. פרק כ"ב, בוא נקרא אותו ביחד. כן, אני אקרא קצת בקול רם, אבל אתם אל תתחשבו בקריאה שלי, כל אחד יחשוב על שאלות שהוא רוצה לשאול, ופה יש שאלות בלי עין הרע, לכל אחד חמש לפחות. בוא נראה אם נצליח. אז יקרא יהושע, זה נשמע כמו שירה, נכון? אז יקרא יהושע, אז ישיר משה ובני ישראל, אז יקרא יהושע לראובני, מה זה העז הזה? כאילו, מה קרה שפתאום הוא קרה? כאילו, אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה, מטה מנשה, ויומר עליהם, אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני, ותשמעו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם. לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה, ושמרתם את משמרת מצוות אדוני אלוהיכם. ואתה, הניח אדוני אלוהיכם לאחיכם כאשר דיבר להם, ואתה פנו ולכו לכם, לא עליכם, אל ארץ אחוזתכם, אשר נתן לכם משה עבד אדוני. בעבר הירדן, רק שמרו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני, להווה את אדוני אלוהיכם וללכת בכל דרכיו, ולשמור מצוותיו ולדבקה בו, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ויברכם יהושע וישלכם, וילכו אל אוהליהם. ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן, ולחציו נתן יהושע עם אחיהם בעבר הירדן ימה, וגם כי שילחם יהושע אל אוהליהם ויברכם. ויאמר עליהם לאמור, בנכסים רבים שובו אל אוהליכם, ובמקנה רב מאוד, בכסף וזהב, ונחושת וברזל, וסלמות הרבה מאוד, חילקו שלל אויביכם עם אחיכם. וישובו וילכו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה מאת בני ישראל משילו, אשר בארץ כנען, ללכת אל ארץ הגלעד, אל ארץ אחוזתם אשר נוחזו בה, על פי אדוני ביד משה. ויבואו אל גלילות הירדן, אשר בארץ כנען. ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה שם, מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה. וישמעו בני ישראל אמור, הנה בנו בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה את המזבח אל מול ארץ כנען, אל גלילות הירדן, אל עבר בני ישראל. וישמעו בני ישראל, ויקהלו כל הדת בני ישראל שילה לעלות עליהם לצבא. וישלחו בני ישראל לבני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה אל ארץ הגלעד את פנחס בן אלעזר הכהן. ועשרה נשיאים עמו, נשיא אחד, נשיא אחד לבית אב, לכל מטות ישראל, ואיש ראש בית אבותם המה לאלפי ישראל. ויבואו אל בני ראובן ואל בני גד ואל חצי שבט מנשה אל ארץ הגלעד, וידברו איתם למור. כה אמרו כל עדת אדוני, מה המעל הזה אשר מעלתם באלוהי ישראל? לשוב היום אחרי אדוני, בבנותיכם לכם מזבח למרודכם היום באדוני. המעט לנו את אבון פאור אשר לא התאהרנו ממנו עד היום הזה, וינגף בעדת אדוני. ואתם תשובו היום אחרי אדוני, ואתם תמרדו היום באדוני, ומחר כל עדת ישראל יקצוף. ואך, אם תמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם אל ארץ אחוזת אדוני אשר שכן שם משכן אדוני, ויחזו בתוכנו, ובאדוני אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו, בבנותיכם לכם מזבח מבלדי מזבח אדוני אלוהינו. הלא אחן בן זרח, מעל מעל בחרם ועל כל עדת ישראל היה קצף, והוא איש אחד לא גבה באבונו. ויענו בני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה המנשה, וידברו את ראשי אלפי ישראל, אין אלוהים אדוני, אין אלוהים אדוני, הוא יודע וישראל הוא ידע, אם במרד ואם במעל באדוני, אל תושיענו היום הזה לבנות לנו מזבח לשוב אחרי אדוני, ואם לעלות עליו עולה ומנחה, ואם לעשות עליו זבחי שלמים, אדוני הוא יבקש. ואם לא מדאגה מדבר עשינו את זאת למור, מחר יאמרו ביניכם לבננו למור, מה לכם ולאדוני אלוהי ישראל? וגבול נתן אדוני בינינו וביניכם בני ראובן ובני גד את הירדן, אין לכם חלק באדוני. והשביתו בניכם את בננו לבלתי ירוא את אדוני. ונאמר, נעשנה לנו לבנות את המזבח לא לעולה ולא לזבח, כי עדו בנותינו וביניכם ובין דורותינו אחרינו לעבוד את עבודת אדוני לפניו בעולותינו וזבחינו ושלמינו, ולא יאמרו בניכם מחר לבננו, אין לכם חלק באדוני. ונאמר, והיה כי יאמרו אלינו ואל דורותינו מחר, ואמרנו ראו את תבנית מזבח אדוני אשר עשו אבותינו לא לעולה ולא לזבח, כי אם עדו, כי עדו בנותינו וביניכם, חלילה לנו ממנו למרוד באדוני ולשוב היום אחרי אדוני לבנות מזבח לעולה ולמנחה ולזבח מלבד מזבח אדוני אלוהינו אשר לפני משכונו. וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר איתו את הדברים אשר דיברו בני ראובן ובני גד ובני מנשה, ויטב ביניהם. ויאמרו פנחס בן אלעזר הכהן לבני ראובן ובני גד ובני מנשה, היום ידענו כי בתוכנו אדוני אשר לא מעלתם באדוני המעל הזה, אז הצלתם את בני ישראל מיד אדוני. וישוב פנחס בן אלעזר הכהן והנשיאים מאת בני ראובן ובני גד מארץ הגלעד אל ארץ כנען אל בני ישראל, וישיבו אותם דבר. ויטוב הדבר בעיני בני ישראל, ויברכו אלוהים בני ישראל, ולא אמרו לעלות עליהם לצבא לשחט את הארץ אשר בני ראובן ובני גד יושבים בה. ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח כי עדו בנותינו כי אדוני האלוהים. אחרי שקראתי אותו קשה לשאול שאלות. מה? ים של שאלות. קדימה, שאלה הראשונה, איפה יהושע בן נון? מה זה? מה, למה אתה מחפש את יהושע בן נון? הוא זקן, מה יש לך? אתה רוצה להטריד זקן עכשיו? מנוחת הזקנים וגריאטרי, ברור. איפה? יש בית אבות ו... אבל אחר כך הוא חוזר לפעילות. למה אתה מחפש את יהושע בן נון פתאום? מה מפריע לך? בוא תתסח את זה קצת יותר ספרותי, את השאלה שלך.
הוא לוקח איזושהי אחריות על מה יקרה.
וכשזה
קורה, שאתם
מביאו בואו נזכנים כאן למקומות,
והוא זה...
עכשיו אמרת יפה, אין לי מילים. התקת מילותיי מפי. שולחים כל מיני זקנים במקום, ואו זה שרים. יש שעשו בינינו, מה זה? אבל אתה עדיין לא הבלטת את השאלה מספיק. הפרק הזה מחולק לשני חלקים. בולטים ביותר. חלק אחד, יהושע, אפשר לקרוא לו אפילו היפר-אקטיבי. הוא משבח את בני גד ובני ראובן, מצלש אותם, אם זה לצלש, מחלק להם צלשים על ימי והשמאל. מי פה בקהל היה מוכן לקבל איזה ברכה מרבי כלשהו, שיגיד לו, אתה, מה זה מוצחם בעיניי? אתה מה זה עושה את רצון השם? התברך. אתה נפלא, כל הכבוד, תמשיך ככה. וואו, יהושע בן נון, שופך עליהם את כל המילים הטובות שרק אפשר לשפוך. אתם עשיתם את מה שעשה ציווה אתכם משה עבד השם,
אתם עשיתם, כל אחד יגיד לעצמו, יסתכל בבוקר במראה ויגיד, האם אני עושה את כל מה שהשם מצווה אותי? מישהו יכול להעיד עליי כזה דבר? זה לא יאומן, לא יאומן. יהושע משבח אותם עד הקצה, באופן מדהים. ובחצי השני של הפרק, הולכים בני ישראל לעשות מה? מה הולכים בני ישראל לעשות? לעלות עליהם לצבא. במילים פשוטות הולכים לשחוט אותם. לפחות זה התוכנית. אחר כך מישהו רוצה רגע, אומר, אולי רגע נשלח משלחת. המשלחת הזאת, איך קראת? כל מיני ראשים הופיעו פתאום מכל מיני מקומות. אבל יש יהושע בן נון. איך הולכים לעשות מלחמת אחים כזאת? בלי לידע אותו בכלל. הוא לא פה. איפה הוא? עד כדי כך שיש פרשנים שכל כך לא מעלים על הדעת שזה אפשרי. אומרים, זה בטח היה אחרי מותו של יהושע, אבל רק כתבו את זה עכשיו. אבל זה לא יכול להיות, זה בטח אחרי מותו. אם יהושע לא נמצא פה, בטח מת. הם לא עלו על דעתם שיש אופציות נוספות למדר אדם מאירוע כלשהו. ואפשר שהוא לא ידע מכל הסיפור הזה. לא יאומן, נשמע הזוי לגמרי. אבל העוד יותר הזוי, זה איך יכול להיות שהוא לא נמצא פה. איך יכול להיות?
אבל מה
העילה
שלהם?
אם באמת היה יהושע בן נון בתמונה, נכון? מישהו ראה שהם עשו מזבח? וירוץ ויגד ליהושע בן נון, יהושע, הנה שלחת את בני ראובן וגד, ויזידו ויעשו מזבח. ויאמר לו יהושע, לך הביתה ואל תבלבל את המוח. למה לא מדברים את יהושע בן נון? למה הוא לא ראשון שמקבל את הדיווח? יהושע בן נון צריך להיות שם. למה גם הם לא מספרים ליהושע בן נון שבנו מזבח? זה שאלה נהדרת. לא יודע, אל תגידו מסקנות. יותר טוב שאלה. למה וגד ודור יהודה לא שלחו איזה צעיר שירוץ חזרה ליהושע בן נון ויגיד לו, רבי יהושע, יש לנו איזה כוונות לבנות מזבח, לא לעולה ולא לזבח, רק תודיע לכולם שלא יהיה בלגן. הם לא פחדו, אני לא חושב שזאת המילה המתאימה, אבל הם כנראה לא רצו. הם לא רצו מסיבות א', והם לא רצו מסיבות ב', שעליהם אנחנו נצטרך לגלות. אבל ברור שהעובדה שיהושע בן נון לא נמצא פה, היא צועקת לשמיים. מה הולך פה? איך אפשר הדבר שיעשו מלחמת אחים, כמעט מלחמת אחים, בלי שהמנהיג, המנהיג בהי הידיעה, פני לבנה, ידע מכל הסיפור הזה? או יגיד, ייתן פקודות, ויאמר להם יהושע, זאת עשו, קחו 1,000 למטה, משהו. נכון מאוד. הניגוד הזה בין שני החלקים של יש יהושע יותר מדי ואין יהושע, בכלל, הטלטלה הזאת, הוא איך התנך כותב את עצמו? איך המספר מספר? במקרה זה, זה יהושע בן נון כתב. הוא לא מת, כמו שהפרשנים מסוימים חושבים. הוא חי ונושם. ממש לא. עוד יותר קיצוני מזה. לא רק שהם לא שמחים על התעודת יושר, ולא סומכים עליה, הם כנראה שונאים אותה. אין הסבר אחר. בוא נחשוב תכף בהיגיון. אבל בואו תמשיכו לשאול שאלות, למה אני מכניס לכם כבר רעיונות מזדוניים ועל מחשבות. מה עוד? שאלות. עוד שאלות. ללא שאלות, לא נדע תשובות. נכון. יפה מאוד. בוא אני אנסח את זה אחרת. בסדר? כיוון שיש פה בוגרי צבא, והם יודעים שהם עשו איזה מסלול, נכון? גולנצ'יקים, עשו עכשיו יש תרגיל יפה של גולני בצפון, תוקשר, נכון? אז זה חבר'ה שהתגייסו במרץ, שנה שעברה, נכון? חבר'ה צעירים, עושים מסלול, נגמר המסלול, כולם מוצאים חולצות כאלה, כמו שלי יש כאלה, סוואטשרים כאלה, וכותבים שם, אכלנו חול, שתינו נפט, היינו על הכיפק, משהו, אוקטובר 79, משהו. כולה שישה חודשים ביחד, עושים איזה מסיר, איזה על האש, משהו, מנגל פלוגתי, נכון? תאמר, כולם צוחקים, סימן שזה מה שעשיתם. כולה הייתם ביחד חודשיים, שלושה, שישה, מקסימום, שלוש שנים שירות בצבא. 14 שנה! 14 שנה הם משרתים באותה יחידה, הם ביחד. מה חסר פה בצלה של יהושע בן נון? מחיאות כפיים. אין שם עם ישראל. איפה הציבור? איפה הציבור? יש יהושע, יש בני גד ובני ראובן, אחר כך יש בני גד ובני ראובן שעושים מזבח גדול למראה, תוך כדי דיבור, תוך כדי הזיבה של יהושע בן נון, הם כבר בונים את המזבח,
הציבור הישראלי המתלהם שהולך לשחוט אותם. זה לא יאומן. פה יש יהושע ואין עם ישראל, פה יש עם ישראל ואין יהושע, ורק מגד ובני ראובן המסכנים צריכים לקבל צלש, ואחר כך כמעט מקלחת של רותחין על ראשם. עוד שאלות? יפה מאוד. יש הרבה דברים לא לאהוב שם בנאום הזה שלהם, אבל את אומרת, בחרתי מכל החמישה-שישה דברים שיש לא לאהוב שם, את אומרת, מה זה להשוואה הזאת לאחן בן זרח? זה, כל ילד לא אוהב שאמא שלו משווה אותו. למה אתה לא מתנהג כמו יוסי? הוא מכין שור הבית, הוא אוכל את כל מה שאמא שלו בשלט, אתה מתנהג כמו רובן, שהוא כזה וכזה. הדבר הכי מעצבן זה שאתה משווה אותי למישהו אחר. תתייחס אליי, למה אתה משווה אותי לאחן בן זרח? ועוד קונוטציה מאוד לא נעימה, הוא לא גבה בעוונו. זאת אומרת, משתמע מזה שאם הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמות קצת אחרת, מצידנו שתמותו. אבל אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו בגללכם. כוונה? שאתם חטאתם, אתם עושים חטא, נכון? מי יקבל את העונש? מי יקבל את העונש? יש תקדים, יש תקדים משפטי של אחן בן זרח, שהוא איש אחד, עשה חטא נג... בפרטי, נכון? בלב לעצמו קצת כסף וזה פעודה כלשהי, ובקום שהוא ימות, צבא נהרגו אחרי אנשים, 36 אנשים נהרגו במלחמה. הוא לא גבה באבונו, אז אם אתם תעשו כזה חטא, והנה אתם עושים, לא אם תעשו, אתם עושים כזה חטא, איזה אסון יקום עלינו. אתם כל כך הרבה, תכפילו ב-36. הוא איש אחד, 36 תמורת אחד. אתם יודעים כמה אתם תהרגו מתוכנו? בגללכם כמה ימותו? אז חבל שהקדוש ברוך הוא ככה מנהל את עולמו. היה עדיף שאתם תמותו. ולא אנחנו נסבול בגללכם. זה מי שמשתמע מדבריהם. נשמע מבהיל. עוד שאלות. כן. אני כל פעם עושה רעש פה עם איזה שרפה. כן. ועוד אחרי שעוזרים להם כל כך הרבה זמן, אז מה אתם ככה נכנסים בהם? מה קרה? למה דווקא יושב בן אדם בא להם, אתם רוצים לעזוב את הדת, תלכו.
לא,
אז איפה אתה רואה שיות? לא, דווקא שם הוא לא מאיים. נו, מצוין, זה לא כזה חרדי, מה אתה... זה נשמע לפה מאוד. מעודד. אז תשמרו על המצוות. יש לי בר מצווה וילד בר מצווה, מה נגיד לו, מה נברך אותו? רצון שיהיה לבך תמים לעבוד את השם, תשמור לעשות את כל מה שאבא ואמא שלך אומרים לך, נכון? איזה ברכה יפה, מה? למה חמש? ההפך, הוא חופר צלשים. הוא אומר, תמשיכו ככה. 14 שנות נאמנות לא עוברים ברגל. עבדתם קשה בשביל זה, כל הכבוד לכם. תמשיכו להיות נאמנים. משפט יפה מאוד. משפט יפה. ההפך, מה שהם שומעים מהנשיאים ומפנחס הכהן, זה מחפיר. וזעזע. אתה רוצה לקרוא את זה עוד פעם? אתה רוצה להגיד משהו מהם? תגיד. הרבה קורא.
על הפוך, אני קצת רגע לכיוון של להבין את השבטים, ולא להבין את משה או את עובד. למה הם רוצים להבין אותם?
אבל אם משה, אתה שואל ככה, למה משה הסכים לעסקה הזאת? כאילו, למה שבני גד ובני ראובן בכלל יעברו את הירדן? אגב, אין לי ספק שזה מה שהם טוענים. יש איזה משהו שמסתתר שם מתחת לצעקות הרמות שהם צועקים עליהם, מה אתם עושים? עבודת אלילים, בונים מזבח, נכון? צעקות גדולות. מתחת לזה, תסתכלו מי האנשים שבאים. אתה קראת להם אנשים, שרים מכל מיני כיוונים, מכל מיני מקומות. מי זה האנשים האלה? פנחס, זה ברור, קנאי, הגיע הקנאי מקצועי, הביאו קנאי. נכון, יש לו ניסיון ולהרוג נשיא שבט, אז אם צריך להרוג עוד אחד, זה הוא שיעשה זאת, הכי טוב, מדויק. אבל חוץ מפנחס, מי עוד מופיע? ראשי השבטים למטה בתי אבותם. מתי הצירוף הזה מופיע עוד פעם בתנ"ך? בחלוקת הירושה. כשמשה אומר למי תחלק את הארץ, לראשי המטות לבתי אבותם, לכל בית אב. זאת אומרת, ראשי המטות מקבלים נציגים של כל בית אב שהוא זוכה לנחלה, שאחר כך הוא יחלק לצאצאים שלו, לריבועים קטנים, ריבועים קטנים, והמשלחת הזאת מגיעה. אותם אנשים שעליהם הופקדה חלוקת הארץ בגורל, הם אלה שבאים עכשיו. למה? למה דווקא האנשים האלה צריכים לבוא? כי הם מציעים להם פתאום באיזה נדיבות לב מוזרה, אך, אם תמאה ארץ אחוזתכם, משהו שם לא בסדר, ולכן אתם בונים מזבח כדי לעשות שם תערת המקום, אז בואו תחזרו חזרה, בואו כנסו אלינו. אתה רואה? הם חושבים כמוך, מי צריך אתכם שם בירדן? בואו לפה. איזה נדיבות לב פתאומית, בטח יש איזה אינטרס שם. משהו מוזר פה. אנחנו לא יודעים עוד, למה סתם להאשים אותם? נכון. לא, הם לא הלכו לשם, כי אין להם מה לעשות שם, מה הם עשו שם? יש להם עדרי צון. אבל בני גד ובני ראובן ביקשו את זה, כי זה ההיגיון הכי עמוק, פלא על משה רבנו שכעס עליהם. זה מה שפלא. כי הוא לא הבין אותם נכון, הם לא הסבירו את עצמם נכון. אבל הם הרי רואי צון. אין שום היגיון שרואי צון ייכנסו לגור ליד רעננה. תרום הסיירת הירוקה עשתה לבדואים, וגם זה בקושי. היום כל בדואי שהוא רוצה ללחך עשב עם הכבשים שלו באזור אשדוד, או באזור, לא יודע, איפה הוא צריך רישיון, ברמלה, הוא חייב רישיון. במסעות עם מסעיות כאלה, לא, אין דבר כזה שעכשיו רואי צון מסתובבים לנו פה. אני בתור ילד, גדלתי במושב, שהבדואים היו באים כל פעם, ורואים את הצון שלהם על השדות, וכמובן שהם ידעו שזה מושב דתי, היו באים דווקא בשבת. בשבת, היו באים, ידעו, הם מתפללים, הדוסים האלה, אז המבוגרים, מה יש להם ברירה לעשות? שלחו את הילדים, וילדים זה כמו ילדים, שם בסעיד, שם בסער, יש כבשים, יש בקות, יש זה, יש אבנים, יש כלבים, יש כל מיני, שיטות. אתה מלחמה, היינו מנהלים מלחמה כל שבת, מלחמות השבת. הם היו עולים בכבשים, רואים אותנו בסוף אחרי כמה מלחמות כאלה של ילדים. אז עד שפעם אחת תפסנו איזה נער בדואי, והמשטרה החליטה לעשות לזה סוף. כמעט הכניסו את כולנו לכלא. אז השאירו אותנו בחטיפה. אבל בסוף לקחו אותם לבאר שבע, ובאזור באר שבע, אמרו, פה אתם רוצים, מראה פה. אז מגד ובני ראובן מקבלים משהו מאוד הגיוני. משהו מאוד הגיוני. הם מציעים להיות רועי צאן, לכן עם ישראל לא רוצה לעשות את המחלפות. אבל משהו מוזר פה בהצעה הזאת שלהם, ולכן הם הביאו את ראשי בתי אבותם. בואו נעצור פה, נעצור פה ונמשיך, בעזרת השם, בפעם הבאה. אמצע המתח.